ערב טוב. היום היה כ' בתמוז, יום פטירתו של האדם הענק, הדוקטור תיאודור בנימין זאב הרצל, זכר צדיק לברכה, שדמותו צריכה הבהרה וביאור. יש דברים שבשנים הרחוקות יותר היו ברורים מעליהם, ובימינו משום מה הדברים נהיו פחות בהירים, פחות ברורים, דור של שפירת מיתוסים, ולכן צריך מדי פעם לחזור על הראשונות. הנושא של לימודנו היום מתחלק לשניים, הרצל מצד אחד, הציונות מצד שני. לכן הכותרת הכללית של השיעור, הרצל והציונות. על מנת קודם כל לתפוס במה מדובר, אנחנו נתרכז קצת בהתחלה באישיות עצמה של הרצל, ויחד עם זה אנחנו גם נעבור אל הרעיונות. לכן הייתי רוצה קצת לדבר על תולדותיו של האיש. ותולדות החיים של הרצל גם מלמדים משהו על אופי הרעיונות שהוא נשא בקרבו, הייתה הרי התפתחות במהלך המחשבה שלו, למרות חייו הקצרים. ונתחיל קודם כל מאבות אבותיו. רבינו הרב צבי יהודה הדצל תמיד היה מדגיש את העובדה הזאת שהרצל לא היה אשכנזי, אלא היה ספרדי. היה ממשפחה ספרדית, והרב ציודה ראה בזה ערך מיוחד, כנראה שהוא הבין, בלי להיכנס לפלגנות חס וחלילה, שבחלק הספרדי של האומה הישראלית עדיין רגשות טבעיים לאומיים נשארו, ולכן אין פלא שמי שהוליד את מי שגאה לתומתנו בדור הזה, היה אותו חלק. אבל מי הוא היה בדיוק? הוא היה צאצא ישיר של רבנו יוסף תייצק. רבנו יוסף תייצק. תייצק. רבנו יוסף תייצק היה גדול חכמי סלוניקי לפני 500 שנה, היה בן דורו של מרן רבי יוסף קארו, והוא היה היחיד בדורו של רבי יוסף קארו שרבנו יוסף קארו היה מפחד ממנו, היה רועד מפניו. עד כדי כך שמסופר שהמגיד שנגלה לרבנו יוסף קארו, המלאך שהיה מגלה לו דברי תורה וסתרי תורה, נגלה קודם לרבנו יוסף הייציצק, ורק מאוחר יותר נגלה למרן רבי יוסף קארו. מרבנו יוסף הייציצק נשאר לנו הרבה בכתובים, אבל אנחנו יודעים הרבה עליו דרך ההערצה הבלתי מוגבלת שהייתה לתלמידו הגדול ומגדולי הפוסקים, מהרשד"ם. מהרשד"ם תלמידו של רבנו יוסף הייציצק. מהרשד"ם, מעניין מה השם שלו, זה שם מוזר קצת, רבנו שמואל ממדינה. מעניין שתלמידו של הרצל קוראים למדינה. תלמידו של אבי אבי של הרצל קוראים למדינה. הרצל גדל במשפחה, סבא שלו, קודם כל, אולי נתחיל עכשיו לדור יותר קרוב אליו, סבו של הרצל היה החזן וקהילתו של אחד מגאוני ישראל, רבי יהודה חי אלקלעי זצ"ל, שחי בעיר סרייבו שביוגוסלביה. רבינו יהודה אלקלעי כתב משהו כמו 60 שנה לפני הציונות ההרצליאנית, כתב תוכנית שלמה לגאולת האומה. ומעניין מאוד מה היו רעיונותיו של רבי יהודה אלקלעי. רבי יהודה אלקלעי אמר, צריך לאסוף את היהודים מכל העולם, צריך להקים קונגרס, צריך להקים בנק, צריך לבנות רוע פוליטית שתפנה אל המעצמות כדי לבקש להעניק לעם ישראל את ארץ ישראל בתור מדינה. מעניין, כל התוכנית של באזל כבר כתובה אצל הרב של הסבא של הרצל. מעניין, אף על פי שכנראה הרצל לא שמע, ככה לפחות הוא לא שמע על התוכניות של רבי יהודה אלקלעי, אבל ייתכן מאוד שהדברים האלה נשארו מפעפעים בתוך המשפחה. אף על פי שההורים של הרצל בעצמם היו הורים מתבוללים לחלוטין. זאת אומרת, לא לחלוטין, לא במובן הזה שהם היו מוכנים להתחתן עם גויים, אבל הם האמינו שיהודי צריך לחיות בעידן המודרני לפי הדופק של התרבות הכללית, כשהתרבות הכללית היא התרבות האירופאית-נוצרית של אותם הימים. כלומר, הרקע שבו גדל הרצל היה רקע שהיינו מכנים אותו היום חילוני קיצוני. אף על פי שהרצל עשה בכל זאת דבר שכל יהודי היה עושה אותו אז, בר מצווה. כן, זה בר מצווה בעיר בודפסט, אחר כך הוא עבר לווינה. אבל סך הכל הרבה יהדות לא הייתה במשפחה, הייתה קצת גאווה לאומית, אבל הגאווה הלאומית הזאת הייתה גם מוכנה להסתתר לפי צורכי העלייה החברתית, והדבר הזה גרם שהרצל ביומניו, כשהביע את דאגתו הכנה לגורלו של עם ישראל, הוא באמת רצה לפתור את בעיית האנטישמיות. מה יכול כבר יהודי מתבולל לחשוב כרעיון גאוני כדי להציל את עם ישראל מן האנטישמיות? אז הגה רעיון שבאמת טעם את החינוך שהוא קיבל. הוא הציע התנצרות המונית של העם היהודי. כן? זאת הייתה דרכו אז, וזה בעיני שהוא היה גרם דתי כמו שאפשר לחשוב בימינו. באותם הימים התנצרות פירושו היה לעבור את, את המסוף של החברה הכללית. זה היה אקט פורמלי לחלוטין, אבל שיכול היה לפתור את בעיית האנטישמיות, כך הוא חשב באותם הימים. אני מדגיש שזה באותם הימים, כי אנשים לא תמיד יודעים מתי הרצל אמר את הדברים האלה, לפעמים מצטטים את זה בכל מיני קלטות זולות, אבל צריך לזכור שהרעיון הזה נאמר על ידי הרצל כשהוא לא יכול היה לחשוב אחרת, ויאמר לשבחו שבאותם הימים הוא כבר חשב על פתרון בעיית היהודים. אפשר לומר שכבר מגיל צעיר השאלה הזאת הטרידה אותו ביותר, הטרידה אותו מאוד, כיצד אפשר לגאול את עם ישראל. כמובן הוא עוד לא חשב על הרעיון הציוני. באותו הקשר אפשר להבין מה שקרה ביחס למשפחתו בכלל. למשל היה לו בן שבתחילת כשנולד בנו הוא לא מלא לא מעל אותו, הוא אמר, לא שאני משהו, יש לי משהו נגד ברית מילה, אבל אני כבר לא רוצה לכפות עליו את דרכו בחיים, ולכן אני אשאיר את זה לבחירתו. אחר כך, 15 שנה יותר מאוחר, הרצל שינה דעה, גם זה שוכחים לציין, והוא כן מעל את בנו, כשבנו היה בן 15. כן? הוא שינה דעה, ואכן מעל את בנו. כן? כלומר, כך שאנחנו רואים איזשהו תהליך של התפתחות מאוד מעניין בחיים של הרצל, עד שהגיע הזמן שבו הוא ישב בפריס, אתם יכולים לתאר לעצמכם, עיתונאי וינאי מצליח, כותב מחזות תיאטרון, בעצם בין סיפוחיה של התרבות האירופאית המערבית, שביום מן הימים יושב לו בפריס, בבתי הקפה, ויום אחד מגלה שכל מה שהוא חשב על התרבות המערבית מתנפץ לו בפנים ברגע אחד. זה כאשר הוא ראה איש מצרי מכה את דרייפוס. כן? אז הוא גדל, יצא מבית פרעה, ראה שמכים את דרייפוס, ואז הוא החליט להיות בצד של עם ישראל. ואז הוא כתב את ספרו מדינת היהודים בתור פתרון של השאלה היהודית. הוא אמר, היינו מאוד רוצים להתבולל באירופה, אבל הגויים לא רוצים. מכיוון שהגויים לא רוצים, אז אין ברירה. עלינו לשוב לארץ אבותינו. כן, זה בעצם היה התוכן העיקרי של המחשבה שלו, כשכמובן האדם הזה בגדלותו לא סתם נשאר כופה על שמריו, החליט גם להקים הסתדרות ציונית, הסתדרות עולמית, כדי להעניק ממד פוליטי לרעיונות שלו. אפשר לראות פה את העוצמה של הקפיצה מהתבוללות מוחלטת לבעצם איזה מין שיבה בתשובה, חזרה בתשובה לציון. ותוך כדי אבחון על ידי מורה אחד שהסעיר את צרפת של אותם הימים, כן, הוא הבחין מיד מהו הכיוון שעם ישראל צריך ללכת אליו. כן. אתה אומר דבר שאין הדעת סובל טוב. אתה אומר שהרצל בספרו לא חשב על הקמת מדינה יהודית. האופי של המדינה, אנחנו נגיע לזה. כן, מה האופי של המדינה? ברור. שללא שום ספק, לפי החינוך שלו, הוא לא יכול היה לחשוב על מדינה אחרת מאשר מדינה מערבית, בעלת תרבות מערבית במזרח התיכון. ברור, זה גם לפי המחשבה הקולוניאליסטית של אותם הימים. אבל לא את זה, אנחנו לא מבקשים מהרצל להיות דתי או חבדי. זה לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו אלינו. הוא שלח אותו אלינו בשביל להשיב אותנו ציונה. כן? נושא פה לציין את הדמיון המדהים שיש בין האישית הזאת לבין שתי דמויות תנ"כיות. האחת, אם שמתם לב שאני כבר עמדתי לזה, משה רבינו. כן? שמשה רבינו גדל באווירה שונה לחלוטין מאחיו המתוקים, אבל דאגה לאחיו מקננת בליבו, ומקננת בליבו, וכאשר הוא רואה את המציאות כפי שהיא בשטח, אז הוא מבין בבת אחת שאין יותר מה לצפות ממצרים. זה לא כל כך פשוט, הוא לא מיד מבין שצריך להביא את עם ישראל לארץ ישראל, את זה הוא מבין במראה הסנה הרבה יותר מוכן. אבל איזה מין התעוררות שהשורש שלה איננה בגילוי רוח הקודש. כי אם בהתעוררות מוסרית, היא המביאה אותו לידי העמדה הזאת, הפרו ישראל. או הדמות השנייה, גם כן מעניינת מאוד, האב טיפוס של היהודי המתבולל בתנ"ך, יוסף הצדיק. כן? אנחנו רואים אצל יוסף תנועה כפולה. התנועה האחת, כשהוא נמכר על ידי אחיו למצרים, אז הוא מחנה ועולה לגדולה אצל המצרים, נולדים לו שני בנים, ומכנה את הראשון מנשה. מדוע מנשה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, מלא שאנחנו יודעים על האישיות הנעלה והאצילית של יוסף, הפסוק הזה נראה שהוא נאמר על ידי מתבולל. נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. שכרתי את אבא. אחר כך הבן השני נולד, כי הפרני אלוהים בארץ עוני. כן? אני מצליח אצל אלוהים, בעזרת השם כמובן. אבל בסופו של דבר, באותו שלב של החיים שלו, נראה שיוסף בכלל לא חשב על זה שאחיו יבואו אליו. כלומר, הוא, מבחינת הקריירה שלמה, הולך ובונה את תיקון העולם דרך מצרים. והתורה מספרת לנו כיצד הוא עשה זאת. הוא תיקן את כל הכלכלה המצרית ותיקן כלכלה שוויונית, אפשר לומר במונחים של ימינו קומוניסטית, מרקסיסטית, ואת זה הוא מכר למצרים. כן? כלומר, זה אופייני ליהודי להמציא איזושהי אידיאולוגיה כלכלית כדי לגאול את האנושות. זה לא חדש. ובסופו של דבר, אתם מכירים את הסיפור, אני רוצה לחזור עליו, משפחתו מחזירה אותו אל חיק המשפחה בגלל הוויכוח על בנימין, ובסוף יוסף אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעלה אתכם אל ארץ אבותיכם. אומר רש"י, מה ראה יוסף? הוא ראה שהתחיל השיעבוד. הוא הבין שכל הרעיון של התמזגות, סימביוזה בין עם ישראל לבין מצרים, ולהפוך למצרים מבחינת הזהות החיצונית, הדבר הזה לא יצלח, ושעתידה שואה להתמוטט על העם היהודי, ולכן הוא אמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה אתכם להר הרצל. ברור. הדברים מאוד ברורים כאן, שאנחנו רואים, היהודי הראשון שחשב בכיוון של התמזגות עם התרבות הכללית, ובסופו של דבר, כתינוק שנשבע בין הגויים, הרי האב טיפוס של התינוק שנשבע, אז אם זה לא יוסף ומשה, אז מי זה כן? אם כן, משה ויוסף מחליטים ביום מן הימים שצריך לצאת מן התרבות הזאת ולשוב אל ארץ האבות, כשאצל משה רבנו יש תוספת שהקדוש ברוך הוא בסוף נגלה לו וגם אמר לו את זה. משה רבנו, אם כן, התפקיד הראשון שנועדה לו על פי ההבטחה היה להוציא את ישראל ממצרים. יותר מאוחר אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא הטיל על משה רבנו תפקיד שני שהוא לא העלה על דעתו בתחילת דרכו, וזה לתת את התורה. כן? כאן בזה נגמר הדמיון בין הרצל למשה רבנו. כן? הרצל לא זכה להיות זה שנותן את תורת הגאולה לאומה, ובשביל זה יצריך את הרבה. אבל הרצל פחות מילה, פונקציה, שמצאנו כחצי היהודים של גואלנו הראשון, משה רבנו. יש כאן מקום לשאול באמת, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה לנו דברים כאלה? מדוע צריך שהגואל יצמח על הגבול בין שתי תרבויות? או יותר נכון, צריך לבוא מתרבות אחרת, מהתרבות של המשעבד, כדי להיות זה שבסוף גואל אותנו. כן, זו שאלה רצינית, כי היא כנראה חוזרת על עצמה כל הזמן. שהגואל צריך לבוא מבית פרעה. יש לזה כנראה איזושהי כוונה עמוקה ופנימית, והיא שגאולת ישראל איננה גאולת האומה הישראלית בלבד, היא גאולת האנושות כולה. וגאולת האנושות כולה דורשת שהאנושות תשתתף בתהליך הגאולה הזאת. ולכן בית פרעו הוא המייצר את גואל ישראל, וכמו כן אירופה היא המייצרת את הציונות. כדי שתהיה איזושהי זכות לאומות העולם. אחד החוקרים אמר שהציונות הייתה מתת אירופה לעם ישראל. מתנה. מתנה שאירופה נתנה לעם ישראל. כאן צריך להעמיק בדברים האלה. הכישרון הפוליטי, הכישרון להקים מדינה, להקים צבא, להקים ממשלה, זהו כישרון שמקורו לא בבית ישראל. זה כישרון ששייך לתרבות אדום. גם התורה מספר כאן, עשיו, איש יודע ציד, איש שדה, הוא אדם שיכול לכבוש את העולם, יעקב, אשתם, יושב ועלי, הוא לומד תורה, מבשל נזיד עדשים לאורך הצהריים. אבל מי שיכול לקחת אחריות פוליטית על העולם, זה לכאורה עשיו. כך שכאשר אנחנו רוצים להיגאל מן הגלות, עלינו ללמוד מאומות העולם את הדרכים לצאת משם. ולכן היה צריך דווקא שאדם שיגדל בתרבות הפוליטית היותר מפותחת, או משה או הרצל, הוא זה שבסוף יהיה מסוגל להטביע את החותם של הצורה הלאומית על השאיפות של המשרד. כן. איך המשרד כבש את הארץ? נכון. הוא למד, איך המשרד כבש את הארץ? תגידי, מי היה המנהיג? יהושע בן נון. מי זה שבט? אפרים. בן של מי? יוסף. אה, יפה. כנראה שצריך מישהו שיש לו כישרון פוליטי. כישרון של מלחמה. כן, גם על מחיר בן מנשה. אמרו, איש מלחמות היה. כן, לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה גבורתך. למה הוא, לכן אמרו חז"ל, אין עשיו נופל, אלא בידי בניה של רחל. מי היו בניה של רחל? יוסף ובנימין. בנימין, זאב, יתרח, בבוקר, אוכל עד. האמת היא, זה גם מתת אלוהים. תאו, דור, זה מתנה, מת השם, כן, לפי המקור של המילה. אם כן, יש פה מדרגה מאוד מיוחדת של אדם שבשלמה במין מהלך של ההשגחה ייסן, בלי כל כך לדעת את מה שהוא עושה, את התקוות של עם ישראל. אני רוצה לציין דבר מעניין, הוא כותב ביומניו שבזמן שהוא כתב את ספר מדינת היהודים הוא הרגיש שיש, הוא הרגיש מעל ראשו משק כנפיים ומנורת שבעה קנים דלוקה. תגידו מה שאתם רוצים, אז את זה הוא כותב. מפורסם גם שהוא כתב ביומנו אחרי הקונגרס הראשון בבאזל, אמר, בבאזל הקמתי, ייסדתי את מדינת היהודים, ועוד חמש, בינתיים, אם הייתי אומר את זה בציבור, כולם היו צוחקים, עוד חמש שנים אולי לא, ועוד 50 שנה פתוח שכולם יבינו אותי. באמת 50 שנה לאחר מכן, כמה מדינת ישראל. כן, מה דבר? כלומר, אתה אומר שהרצל לא ידע מהי הדרך להצלת אומתו. למשל, הרעיון שלו על ההתנצרות ההמונית לא הייתה מתוך שנאת ישראל חס וחלילה. צריך להבין את זה לפי ההקשר התרבותי של אותם הימים, כן. הוא לא הלך נגד עמו, זה בלי כעניין. הוא לא הלך נגד הדרך של עם שלו. באותם הימים, הדרך של עם ישראל הייתה דרך של התבוללות, לפחות במערב אירופה. אתה צריך להכיר את האווירה המיוחדת של המאה ה-19. האווירה המיוחדת של המאה ה-19 זה שהדת זה דבר מיושן, איזשהו שריד של העבר, המעכב את האמנציפציה של היהודים. באותם הימים הייתה מחשבה מאוד אופטימית ביחס לתרבות האירופאית. חשוב שאירופה תגאל את הכל. אתה מבין, זה היה באמת הרקע
שלנו.
קראו לזה יהודים באותו זמן, וקראו לזה המשרד. מיוחד היה עבר משותף. ברור. ומה שאתה אומר לגבי יוסף ומשה, אינני יודע מה הלך בבית פרעה בדיוק. כן? באיזה אופן משה גדל בדיוק. איך תדע? מה לימדו אותו שם? אחר כך יש איזה מאמץ מיוחד של משה, ויגדל משה, ויצא אל אחד. כלומר, יש פה איזושהי טרנספורמציה של האישיות, איזושהי השתנות של האישיות שמביאה את משה להיפגש עם אחד. זה לא, לכן מה שאתה אומר, זה לא כל כך פשוט, שכך היה גם אצל אבותינו. אם כן, יש לציין דברים נפלאים שאמר הרצל ביומנו, למשל, אחרי שהוא כבר התחיל להקים את המדינה הציונית, הייתה להסתדרות הציונית, אמר משפט כזה: השיבה אל היהדות קודמת לשיבה אל ארץ היהודים. מעניין, רואים התפתחות מעניינת אצל תינוק שנשבע ונגועים. כמו כן גם כתב באותם הימים: אין אומתנו אומה אלא באמונתה. כן? תגידו מה שאתם רוצים, אבל את זה הוא כתב ביומן של עצמו, זה לא היה לפרסום. הוא לא כתב את זה בשביל לפרסם את זה ברבי, הוא כתב את זה בינו לבין עצמו. ברור שהמושגים של אמונה ויהדות לא יכלו, לפי מידת החינוך שלו, לפי האווירה התרבותית של אותם הימים, להיות זהים עם המשנה ברורה. ברור שלו. כן? ואולי דווקא זה כן היה יותר להיות כך, משום שאדם שהיה יותר מדי דואג באותם הימים לדקדוקיה של ההלכה, לא יכול היה להשקיע את כל מרצו ואת כל נפשו בגאולה הלאומית הפוליטית. כך שהקדוש ברוך הוא לא במקרה שולח לנו אנשים כאלה. למשל, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. נאמר בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק זין, דף צדיק חץ, עמוד בית: עתיד הקדוש ברוך הוא, אמר רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר, שנאמר: וביקשו את השם אלוהים ואת דוד מלכם אשר הקים להם. זאת אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. כלומר, התורה הנבואה מספרת לנו מראש, כך אומרת הגמרא, שמי שיעמוד בראש האומה בזמן הגאולה, כשיצאו מעבדות לחירות, שמו יהיה דוד. רק מוסיפים לנו עוד איזה פרט חשוב: דוד אחר. כל מי שקצת בקיא בספרות התלמודית רגיש למילה הזאת. מה זה אחר אצל חז"ל? אפיקורוס. יהיה אחד דוד, הוא יקים את המדינה, הוא יהיה אפיקורוס. אבל ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש לו תוכניות, יש לו סיבות לדבר. כן, כמו שנאמר גם בספר ישעיהו: האומר לכורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. מה פירוש האומר לכורש משיחי, הוא יבנה את ביתי? בית שני נבנה בהחלטתו של מלך גוי, עובד עבודה זרה, שביקש את טובת עצמו. מה? אני מדבר על דריאש. כן. אני מדבר על כורש. כן. כורש, המלך הפרסי שכבש את בבל, הוא אומר: כל הארצות נתתי השם אלוהי השמיים, והוא ציווה עליי לקנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו, השם אלוהיו עמו ויעל. ברור שההצהרה הזאת היא הצהרה פוליטית. מה כורש באמת, באיזה מידה כורש באמת האמין בדברים האלה? זאת שאלה אחרת לגמרי. אבל זה מעניין מאוד. מה רוצה הנביא לומר? כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול, הוא שולח את מי שהוא רוצה. אפילו גוי עובד עבודה זרה, הוא הנקרא משיח אצל הנביא. מדוע? בגלל שהוא זה שמגשים את השאיפות הגאוליות של המשרד. לכן לא צריך להכיר קושיות על הקדוש ברוך הוא, מדוע הוא עושה את זה כך. כן, אפשר אולי לנסות להבין למה הוא עושה את זה כך. כן. אנחנו באמצע השיעור, אנחנו נגיע, בסדר? מעניין מה נאמר בספר מדינת היהודים. אולי כדאי פעם לקרוא את הספר הזה, לא כולם קוראים אותו, למרות שהוא ספר חשוב. יש לו כל מיני רעיונות איך תקום המדינה היהודית. אחת השאלות שהוא מתייחס אליהן זה: כיצד יעלו העולים? מי יביא את האנשים לעלות לארץ? אז הוא אומר, זה פשוט מאוד. הרבנים, הם יעשו תעמולה ציונית, והם יעלו את צאן מרעיתם. זאת הייתה מחשבתו. אמנם הוא לא חשב שהמדינה תהיה בעלת אופי דתי, הוא לא רצה שהדת תשתלט על המדינה, אבל הוא נתן אמון בהנהגה הרבנית שהיא זו שתעודד. כי הרי בסופו של דבר, מה שהוא בא לומר, זה בעצם ציפייתם ונבואתם של נביאי ישראל. לכן יש לו סיבה שהרבנים התנגדו. אחר כך הוא ראה התנגדות של הרבנים, ואז הוא התחיל להבין מה זה חטא המרגלים. אבל זה היה מחשבתו הראשון. יש גם אולי להגיד איזו מילה ביחס לרעיון שלו של הפרדת הדת מהמדינה. יש היום הרי בחוגים הליברליים, הומניסטיים של מדינת ישראל, יש הרבה מאוד הסתמכות על המחשבה ההרצליאנית בדבר מדינה שהיא בסופו של דבר חילונית ויסודה. כן. ויש בזה משהו מאופייה של הגאולה בכלל. הגמרא מספרת שבר כוכבא, כשהיה יוצא למלחמה, גם בר כוכבא היה מועמד לגאולת ישראל. כן, רבי עקיבא אמר שהוא המשיח. טוב, בסוף נהרג, מה אפשר לעשות? אבל הרעיון היה שבר כוכבא יהיה מי שיגאל את ישראל. הגמרא מספרת שכאשר הוא היה יוצא למלחמה, לפני שהוא היה מתחיל את הקרב, הוא היה עומד בראש הצבא ואומר בפני החיילים, היה פונה כלפי שמיים ואומר, לא תסעוד ולא תחשוף. פירוש, אל תעזור ואל תפריע. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תעזור ואל תפריע. כן? מה הייתה הכוונה שלו בדבר הזה? כן? רבי עקיבא אומר על האיש הזה המחוצף כבר. כן? הוא אומר עליו, דן מלכה משיחה. מה לפני? גם אחרי. זה כולם שוכחים, בכל מיני דרשות שוכחים שרבי עקיבא אמר את זה גם אחרי, כך כותב הרדב"ז מפורש. מה שכתוב שפרשו מינו רבנים, אבל הרדב"ז אומר, אבל רבי עקיבא לא פרש. גדול הדור הבין את זה. כן? כל מיני רבנים נמוכים, כן? מרבי עקיבא, מבינוני ומטה, ברגע שהם שמעו ביטויים כאלה, הם אמרו, לא רוצים לשמוע. כן? אבל רבי עקיבא לא היה אכפת. למה? רבי עקיבא ידע את הסוד, שבעקבות משיכה חוצפה יפה, שהתהליך של הגאולה דווקא בא על ידי זה מין חוצפה כזאת. מבאר הרב קוק, באיגרת שלו לתנועת בני עקיבא, במאמרי ראייה חלק בית מדלי, הוא אומר שכוונתו של בר כוכבא הייתה לחזק את הרוח הלאומית. אם אתה כל הזמן סומך על עזרתו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצליח. זה מביא לידי בטלנות. כן? בעזרת השם יהיה בסדר. מה? זה לא צריך ללכת לצבא. אנחנו נגיד תהילים והקדוש ברוך הוא יפיל לי פה איבנו, כל מיני דברים כאלה. אז אומר רבי, אומר הרב קוק, רבי עקיבא רצה להילחם נגד הנטייה הזאת, ולכן דווקא תמך באישיות שאמרה משפטים מחוספים כאלה כלפי מעלה. אז זה לא כל כך בסדר. כן? הגמרא יש לה ביקורת על האמירות האלה. כן? אבל בכל זאת, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא רוצה, זה האופן שבו מנהיגים מהסוג של בר כוכבא מחזקים את הרוח הלאומית. אם אתה אומר, אין לנו על מי להישען, אפילו על אבינו שבשמיים, אז בסוף אתה נלחם. כן, ידוע, יש איזה שיר היום, כן? אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. השיר הזה הוא כללה, שהפכה לשיר. כן, זה גמרא, זה משנה במסכת סוטה. במסכת סוטה נאמר, שמיום שחרב את המקדש, כל יום מרובה כלילתו מחברו. ואז מתאים שם רשימה של כללות, ובסוף אומרים, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אחר כך באה רשימה שנייה של כללות, ובסוף הרשימה, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אחר כך רשימה שלישית של כללות, ובסוף, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. מפרש היה הרב גורן לצל, היה אומר, למה יש כללות? כי כל פעם שקורים אסונות, במקום לעשות משהו, אומרים, יש לנו לסמוך על אבינו שבשמיים. במקום לעשות משהו, תעשה משהו, לא יהיו כללות. לכן צריך להבין גם עמדה תקיפה, אפילו הייתי אומר אנטי-דתית, מבחינה מסוימת, כי היא ממלאת פונקציה חשובה במהלך הגאולה. הייתי רוצה גם להוסיף פה עוד כמה דברים בדבר אישיותו המיוחדת של הרצל, משהו, קצת דברים שאמרו אנשים שהכירו אותו, או אנשים ששמעו עליו. למשל, היה יהודי אחד מגדולי ישראל בהונגריה, רבי משה שמואל גלזנר. רבי משה שמואל גלזנר היה הנכד של החתם סופר, והיה הרב של העיירה קלויזנבורג, מגדולי ישראל, ממש. בשבת בבוקר יום אחד הוא אמר בפני אנשי קהילתו שהוא מתפלל שבגן עדן הוא ישב למרגלותיו של הרצל. במנחה של שבת הוא כבר לא היה הרב של קלויזנבורג. ביום ראשון בבוקר בנו רבי עקיבא גלזנר מונה בתור הרב של קהילת קלויזנבורג, כי הבן היה בסדר. כן, הבן היה בסדר, הוא היה נגד הציונות, אז הוא בסדר. מעניין שאחרי השואה הרב עקיבא גלזנר, הבן שמונה במקום אביו, ניצל על ידי הציונים מן השואה ברכבת של קסטנר, ואז הוא הגיע לארץ והוא פרסם מאמר הנקרא וידוי גדול, שבו הוא אומר: אני צריך להתוודות לפני ריבונו של עולם ולפני כל עם ישראל שאני וכל גדולי ישראל שאני בהונגריה בתקופה ההיא טעים. כן, צריך לדעת את זה. באותו זמן גם, בזמנו של הרצל ממש, כשהרצל ביקר בעיר וילנה, וילנה הייתה עיר של גדולי ישראל, של סופרים וחכמים וכו', הרב של וילנה, רבי שלמה הכהן, יצא לקראתו עם ספר תורה בידו ורקד לפניו יחי מלך ישראל. שבגדולי ישראל אותם היה, אני צריך שתלך. אז משה אומר: אבל הם לא יאמינו לי, לא נראה אליך השם, אז הם לא יאמינו לי. אומר הנציב: הם לא יאמינו שהקדוש ברוך הוא שולח אחד כמוני. אני נראה מצרי, מגולח, למדתי פילוסופיה, למדתי מתמטיקה, הם לא יקבלו. בסוף הקדוש ברוך הוא: אני רוצה בכל זאת שתלך. אז הוא אומר לו: בי אדוני שלח נא ביד תשלח. אומרים חז"ל: תשלח מי שאתה רגיל לשלוח. למי הוא מתכוון? אהרון הכהן. אהרון אחיו היה תלמיד חכם, יושב בישיבה במצרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא: אתה רוצה שאני אשלח לך כזה? ויחרף השם במשה ויאמר: הלא אהרון אחיך הלוי. כלומר, הרב שגדל איתם בגטו, ידעתי כי דבר ידבר. על מה רבנים מדברים כל הזמן? בעזרת השם תבוא גאולה, יהיה בסדר, שנה לשנה בירושלים, בסוף ניגאל, נצא מפה, הקדוש ברוך הוא יעזור. כן, אנחנו פנים שלוש פעמים ביום, ברור שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מפה. טוב, תפסיקו לדבר, תעשו משהו. אז זה מה שאומר: ידעתי כי דבר ידבר. היחיד שיש לו כישרון פוליטי זה אתה, אתה גדלת בבית ברוך. אלא מה, אתה מפחד שהרבנים לא יהיו איתך? אל תדאג, הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. יש אחד מן הרבנים לפחות שכשהוא רואה אותך הוא אומר שאתה מביא את הגאולה. אז אל תדאג, משה, הרב קוק נמצא איתך. לא יכול להיות. מה אתה אומר? אגב, שזה איזה מין ממד קבוע של הציונות, מראשיתה ועד ימינו ממש, שלא היה גוף פוליטי ציוני או ממשלה בישראל שלא עשו מאמצים כבירים והיו מוכנים לשלם כסף כדי שיהיה בעל זקן אחד שישב איתם בממשלה. תמיד זה היה. הרצל עשה את כל המאמצים בשביל שהרב ריינס יהיה, בן גוריון עשה את כל המאמצים כדי שהרב מימון יהיה. תמיד מחפשים מישהו עם זקן שייתן את הגושפנקה של המסורת העתיקה למפעל הציוני. זה מאוד מעניין הדבר הזה, איזה מין תחושת חוסר לגיטימיות שמקננת בתת מודע הקולקטיבי של ההסתדרות הציונית. כן, אתה רואה? שתי שאלות אתה שואל. א', אתה אומר הרב קוק התרחק מהציונות, ב', הרצל רצה להקים מדינה באוגנדה. הרב קוק לא התרחק מהציונות אלא התקרב לציונות. בתחילת דרכו היסס מאוד, בסוף היה בעד הציונות. אלא זה שהוא הקים עוד הסתדרות נוספת, הסתדרות ירושלים, זה היה כדי לתת נשמה להסתדרות הציונית, לא מתוך התרחקות מהציונות, חלילה לא. לא. הוא אמר את זה על המזרחים, פה אני מתייחס אליו. דבר נוסף, מה שאמרת על תנועת אוגנדה, כן, האוגנדיזם, מאוד מעניין. מי תמך בתוכנית אוגנדה בהתנועות הציונית? הדתיים. הדתיים, הם היו בעד, המזרחים, המפדלניקים, הם היו בעד. הם תמכו בכל ליבם בתוכנית אוגנדה. הרב ריינס כל הזמן יושב עם הרצל ומחזק אותו. מי התנגד? החילונים מרוסיה, חיים ויצמן בראשם, שאמר לא יקום ולא יהיה. אוסישקין, כל אלה, כל החילונים מרוסיה אמרו זה לא יעבור, כן? והצליחו להכניע את הדתיים, ברוך השם. עכשיו, אני רוצה פה להסביר את הנקודה הזאת. מדוע הדתיים היו בעד? כי הדתיים, מה מחזיק אותם? התורה. יש לנו תורה, זה מחזיק אותם. בבוא הזמן, בעזרת השם תקום גם מדינה. לא קמה היום, תקום מחר. לא נורא, בינתיים אפשר לעשות ישיבות באונגדה. לעומת זה, אצל החילונים שבציונות, אלמלא ארץ ישראל, אלמלא ציון, אז שערי ההתבוללות פתוחים לפניהם. בעצם אפשר לומר שעבור הציונות החילונית, הציונות הייתה חזרה בתשובה. בעוד שהרבה פעמים אצל דתיים, זו הייתה יציאה החוצה מן המחנה. כן? זה החידוש. לכן כשבאים בטענות, כל מיני אנשים עם זקן וכובע, אומרים, איך יכול להיות שאתם תומכים בהרצל, שהוא היה בעד תוכנית אוגנדה? נו, ובעד מה אתם הייתם? אתם בעד ניו יורק. כן, מה ההבדל? כלומר, זו חוצפה. מי שבעד גלות, שיבוא בטענות על תוכנית אוגנדה. זה מין דבר. כן. מה? הרצל רצה להציל. הוא כותב את זה בעצמו. מקצת לילה הוא קרא לזה. הוא אמר, יש רגיפות ברוסיה, אני רואה שבינתיים שערי ארץ ישראל נעולים, הסולטן לא רוצה, לפחות נעשה משהו כדי להציל את היהודים. ג'וינט, טוב מאוד, נשאר כבר. כן, מה זה? אני אתייחס את זה מה. אם לא תשאלו יותר מדי שאלות, נספיק גם כל מה שאני רוצה ללמד. כן. אני רוצה כאן להוסיף פה עוד דברים שאמר הרב קוק. הרב קוק בהספד שהוא כתב להרצל, הוא נתפס במאמרי ראייה בעמוד 94, זה מאמר ארוך מאוד שאני לא אקרא את כולו, אני רק עושה פה כמה שורות. והנה, בתור עקבה דמשיח בן יוסף נתגלה חזיון הציונות בדורנו. זה דבר ידוע במסורת היהודית. שני סוגי משיחיות יש, משיחיות בן יוסף, משיחיות בן דוד. כשכל אחד בא לתפקיד אחר לגמרי, התפקיד של משיח בן יוסף להוציא את ישראל מן הגלות, או כפי שאומרים בדרך הבדיחה, משיח בן דוד תפקידו להוציא את הגלות מן היהודים. אבל את משיח בן יוסף מגלה את התוקף הלאומי, השלילה של הגלות. כן, ככה מובא במדרשים, ככה מובא אצל המקובלים. אומר, אז ההתחלה של המהלך הזה, אומר הרב, זה נתגלה בציונות המדינית בדורנו. דווקא המדינית, ולא אצל חובבי ציון או דורשי ציון שהיו לפני כן. כי לפני כן לא הייתה מחשבה מדינית ממש. כן, גם פה הוא אומר בהמשך, דיבר על המרירות שראוי גם כן למי שנוכל לחושבו בתור עקבה למשיח בן יוסף. מצד השפעתו על החפץ הגדול הכללי של דחיית האומה במובן החומרי והכללי. הדברים האלה עוד יותר ברורים אצל רבנו הרב צבי יהודה במאמרו על הפרק בנתיבות ישראל חלק א', כך הוא אומר: הרצל זה, לפני שאני אקרא את הביטוי אני רוצה להגיד משהו. הרבה פעמים מתייחסים בסלחנות רחמנית לחילונים או לציונים ואומרים, תראו, הוא תינוק שנשבע. זה מין ביטוי רחמני כזה, מסכן, תינוק שנשבע בנבל. הרב צבי יהודה מוסיף לביטוי הזה ביטוי חשוב: אף הרצל זה התינוק הגדול. זה לא סתם תינוק שנשבע, זה תינוק גדול. יש גדלות עצומה בתינוק שנשבע הזה. למה? ששב אלינו מבין הגויים. פה הזמן הדברים הרב צבי יודע על מי נגיד, אדם שחוזר לתוך הגויות היותר עמוקה, הוא חוזר בתשובה אלינו מלא הוד חלומות ועוד געגועים אדירים. זו האישיות של, עכשיו יש הגדרה של הרצל, מעניין, הטבעת הצורה הלאומית הכללית, צורת עם, על שאיפותינו ועבודותינו. כלומר, היו כל מיני שאיפות של גאולה, סוף סוף מישהו הבין שצריך לתת לזה כלי פוליטי. אני אתייחס למדוע, עוד מעט אתייחס למדוע גדולי ישראל לא תמיד הבינו את זה. שכאמור, גורמי חוץ גאו, אף הוא ירגיש, כמו באופן אינסטינקטי, כי, ועכשיו יש ציטוטים מהיומן של הרצל, השיבה אל היהדות קודמת לשיבה אל מדינת היהודים. עוד ציטוט: כי אין אומתנו אומה אלא באמונתה. עוד ציטוט: וכי אנו מכירים עצמותינו ההיסטורית אך ורק באמונת אבותינו. כמה דברים מפורשים. כן. אני רוצה לצטט משהו מספר בצורה של רומן שכתב הרצל בתקופה שהיו לו קשיים בהשגת מדינה. הם בקל הוא פנה לכל מיני גורמים, לקיסר גרמניה ולסולטן ולאנגלים וכדומה. בעצם בשלב זה נתקע. אז נשאר לו קצת זמן, כתב איזה רומן בשם אלטנוילן, או בעברית תל אביב, כלומר ארץ ישנה וחדשה, בחדשה כאחד, אלף זה ישן, נוי חדש, לן ארץ. ושם הוא מתאר בדמיונו איך תיראה המדינה העתיד. באמת מדינה מתקדמת, יפה מאוד, עם רכבות, עם תעלות מים, עם כל הקדמה של המאה ה-19, יש לי מושגה. כן, מדינה נקייה, יפה, עם קצת ערבים, אבל ערבים שנראים יותר כמו טורקים אירופאים, באמת, שאוהבים את הציונות בגלל שזה שחרר אותה מן המחלות, מחשבה קולוניאליסטית קלאסית, פטרנליסטית כמו. ושם, בסוף הספר, הוא מתאר איזושהי אספה, איזו מסיבה, שעושים ראשי המדינה ביחד. ובתוך המסיבה הזאת, כל אחד שמה נשאל, תגיד, בזכות מי קמה המדינה? ואז שמה, ראש המדינה אומר, בזכות ההסתדרות הציונית. אחד אחר אומר, בזכות הסוכנות היהודית. השלישי אומר, בזכות התורמים של הבנק הציוני. הרביעי אומר, בגלל החלוצים. הרביעי אומר, בזכות המעצמות. חמישי כבר. כל אחד אומר איזה רעיון, מי היה הגורם העיקרי להקמת המדינה. ובסוף, וזה השורות האחרונות של הספר של הרצל, שואלים את הרב. יש אדם איזה רב בתוך המסיבה, שואלים אותו, מי עשה את כל זה? ואז הוא אומר, מאת השם היית זאת. ובזה מסתיים הספר. כן? זה גם דברים שצריך, אם כבר מצטטים את הרצל, אתה בזה שצטט את הכל. כלומר, כן? איזה מין מהפך קרה אצלו בנפש. עכשיו אני רוצה פה להתייחס קצת יותר לתנועה הציונית בכללה. כן, אחרי שקצת הערכנו בשבחו ובזכותו של אותו ענק שהביא לנו גאולה בסופו של דבר בדורנו זה, יש קצת להתבונן בתנועה הציונית בכללה. יש איזשהו שקר נפוץ. אומרים, הציונות היא תנועה חילונית. שקר וחזק. הציונות איננה תנועה חילונית, היא תנועה פוליטית. שנושאיה היו חילונים. כן? היו הרבה חילונים שהיו ציונות. אבל הציונות של עצמה, השאיפה להקים מדינה בארץ ישראל, אין זה קשור כלל וכלל לשאלה הדתית. עד כדי כך, שאפילו כשהתחילה שאלת הקולטורה בקונגרס הציוני, הייתה פעם איזו תקופה, מה? אדון. הייתה איזו שאלה, קראו לזה שאלת הקולטורה. קולטורה, פירושו, פרוט. הייתה טביעה של חלק מהצעירים בקונגרס הציוני, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא צריכים לעסוק רק בשאלות של פוליטיקה, להשיג מדינה בארץ ישראל, אנחנו צריכים גם לעסוק בשאלות של תרבות, של חינוך, אין מחלקה בחינוך ולתרבות של ההסתדרות הציונית. מי התנגד לרעיון הזה? הדתיים. הדתיים אמרו, חס וחלילה, אתם תדברו רק על פוליטיקה ולא על דת. ואז בזמנו, הרב ריינס, ראש תנועת המזרחי, הציוני בדתיים, ראה כהישג נפלא את העובדה שסוף סוף התקבלה ההחלטה ולחצם של הדתיים שהציונות דבר אלא עם הדת. אוף, הרגישו ככה יותר טוב. למה הרגישו טוב? כי הם אמרו ככה, אנחנו לא נסבך את עצמנו עם הרבנים, יגידו שההסתדרות הציונית מפרנסת גם פעילויות שהן לא בדיוק לפי כל סעיפי השולחן ערוך, ולכן אנחנו נגיד, זה פוליטיקה נטו. אז מי התנגד לקישור בין התורה לבין הציונות? הדתיים כמובן. כן? זה לא חדש. לכן הרב קוק לא חסך את שבט ביקורתו מההסתדרות המזרחית. הוא אמר, אין לכם הצדקה לקיומכן כל זמן שאינכם מוחקים את הסעיף המחביר הזה. ועוד איך שהציונות יש לה קשר עם אדם. אלא מה? ודאי שאי אפשר, כך אומר הרב ציודה בנציבות ישראל, אי אפשר להעלות על הדף תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית. ועד רבה, אם יש תחייה תרבותית, אז יש גם ויכוח. יש מחלוקת באומה, מהי התרבות האמיתית? כך היא דרכה של אומה, שמתבקרים מהו התוכן התרבותי של האומה. כן, זה כבר שאלתך. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף פה נקודה חשובה. הציונות, כפי שאמרנו, איננה תנועה חילונית. היא תנועה ציונית. אבל איך קוראים לזה בז'רגון הרבני? הציונות היא מצווה. זאת אחת מתרי"ג מצוות שבתורה. כך כותב הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, בהוספותיו לספר המצוות לרמב"ן במצוות עשה ד', שאחת מתרי"ג המצוות היא שהארץ הזאת, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם יצחק וליעקב, תהיה בידינו, ולא נניחנה ביד אומה אחרת, או ישממה. במילים אחרות מהרמב"ן, זה שיש לך ריבונות וחקלאות וצבא בארץ ישראל, זאת היא מצווה דאורייתא. לפי זה, כשהקימו את המדינה, הם צריכים לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. כן? זאת מצווה, מה? מה? זאת אומרת, דברי הרמב"ן היו לפני הציונות. מה אתה אומר? כן, אבל יש ממד במצווה הזאת, זה המצווה של הכיבוש. כלומר, השלטון המדיני. זה דבר שלפני כן לא עשו. זאת אומרת שאפשר לומר שברגע שמצווה נעשית על ידי אנשים שלא מוצאים חן בעיניך, אז אסור לעשות אותה. נגיד, למשל, אם אתה תארגן פעילות, סעודה שלישית, יבואו לשם חילונים. מסקנה, אסור לעשות סעודה שלישית. נכון? כיוון שיש חילונים שעושים את הסעודה השלישית, צריך להפסיק. מה בדבר הטענה שהרצל נענש בעונש כרת שלא נותר ממנו זכר מאחר והתעסק בהקמת המדינה ובציונות? טענה יפה מאוד. זאת אותה טענה שאפשר לשאול על משה רבנו. מסכן, הבן שלו, של משה רבנו, עבד עבודה זרה. בכלל, המשפחה של משה רבנו קטסטרופה. לא נשאר מזה כלום. מהרצל אגב נשאר בסוף איזה נין, איכשהו. כן, מעניין, גם משה רבנו ביקש, ככה כתוב ברש"י בפרשת פנחס שקראנו בשבת. ביקש שבנו יעמוד תחתיו. אותו דבר, הרצל רצה שבנו יהיה אחריו. לא הלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא ככה עליו במחשבה לכאן, אלא יהושע יעשה. זאת אומרת, יש אנשים שמקריבים את גורלם האישי לטובת האומה. ואם תגידו, הרי משפחתו עבדה מישראל, אז תגידו אותן טענות חס וחלילה על רמח"ל, רבנו משה חיים יצחקו, מגדולי האומה לכל הדעות, שמת בגיל 40, הוא וכל משפחתו במגפה בעזה. כולם. לא נשאר מהמשפחה של רמח"ל כלום. אז הטענות האלה, עליהן נאמר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכם. כן. כן, מה אתה אומר? לא, הציונות היא פוליטית, כי זאת תנועה שמטרתה היא פוליטית. הקמת מדינה. מה? לא, לא. החילונים באותם הימים רצו זיקה לארץ ישראל דווקא. כי זה הדבר האחרון שחסם בפניהם את שערי הגולים. נכון, מאוד מאוד. איזה סוג קשר? אבל הקשר, התנועה הציונית של עצמה, איזה סוג קשר היא הציעה? קשר מדיני. מה ההגדרה של ציונות? ההגדרה נטו של ציונות זו תנועה שואפת לריבונות פוליטית של עם ישראל בארץ ישראל, נקודה. זה פשוט מאוד. עכשיו, מי שרוצה לעשות את זה, יישר כוח. אם חילוני רוצה לקיים את המצווה, יקיים. דתי רוצה לקיים את המצווה, יקיים. לבושתנו ולחרפתנו, הדתיים לא רצו. הם לא רצו לקיים את המצווה. אז בגלל שדתיים לא רוצים לקיים את המצווה, זה מפסיק להיות מצווה? זה נשאר מצווה. כן, חטא המרגלים הוא לא חדש. וכאן המקום פה להסביר קצת מה קרה לעם ישראל באותם הדור. היהדות במשך הדורות הגדירה את עצמה בהגדרה חדשה. מאז החורבן לאט לאט התרגלנו לראות ביהדות דת. לא בדיוק. ככה התרגלנו לראות ביהדות דת. זאת ירידת מדרגה כזו. בזמן שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא לא בחר בנו בתור אגודה של דתיים. הקדוש ברוך הוא בחר בעם. היה עם, הנה עם בני ישראל, וזאת הגדרה שקיבלנו לא במתן תורה כאשר הגיעים לחשוב, אלא קיבלנו אותה מפי פרעה מלך מצרים. הוא אמר, הנה עם בני ישראל. וגם הקדוש ברוך הוא אומר, והוצאתי את עמי, את צבאותיי, מארץ מצרים. כלומר עוד הרבה לפני מתן תורה. והתורה ניתנה לא ליהודים המוכנים לקבלה, אלא התורה ניתנה לאומה בכללה כישות פוליטית מדינית. מה? כולם מוכנים לקבלה? איפה מצאת את זה? לא, מה פתאום? לא, אם תשמע את הקלטת שלי, שהשיעור שעברתי פה, את התורה מן השמיים, תראה שזה לא נכון. אז תשמע, פשוט אתה יכול להשיג את הקלטת או בגמר של מכון מאיר, או אצל אברהם מאיר. כן? 054-953-5093. כן. שכחנו, בגלל הנסיבות ההיסטוריות, שכחנו שאנחנו עם והצטמצמנו לגדרי אומה. אני זוכר פעם אחת, הוזמנתי לדבר בפני קבוצה של אנשי דת נוצריים. תלמיד חכם גדול אמר לי, תלך לדבר איתם. אני דיברתי לדברתי. הם ביקשו ממני, כבוד הרב ידבר, קראתם של סגנון כזה, דוד. אמרו, כבוד הרב ידבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אז הסברתי להם, תראו, אין שום משמעות דתית ליום העצמאות. כמו שאין שום משמעות דתית לחג הפסח, ולחג השבוע, וליום השבת, ולכל מצוותיה של היהדות. כן, כולן מצוות לאומיות. זה דבר השם אל האומה, ולא אל הדתיים. אז הם התחילו עם כל הקושות החרדיות. אמרו, זה כוחי ועוצה מידי, ופה מחללים שבת, ולא מתייחסים לתנ"ך, כל מה שאפשר להגיד, הם אמרו. מעניין, באמת המקורות של המחשבות. יש כנראה איזה מין דמיון בין הדחייה של הציונות לבין אותה תנועה שהתגלתה שם. אבל לכן אי אפשר היה, כשהגיע הציונות, כשהגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא מחזיר שכינתו לציון, אי אפשר היה להגדיר את היהדות, כלומר אי אפשר היה להגדיר את המצווה הזאת של כיבוש ארץ ישראל במונחים דתיים. כלומר זה נשכח מן האומה. במילים אחרות, באו הדתיים, באו החילונים, אמרו, יש לנו רעיון חדש, אנחנו נגדיר את היהדות כבר לא כדת, אלא כאומה. הם לא ידעו שכשהם אומרים את זה, הם בעצם חוזרים להגדרה המקורית. באו הדתיים שכבר התרגלו להיות דת, אמרו, אנחנו לא צריכים הגדרות חדשות, טוב לנו עם ההגדרות הישנות, הטוב. ואז נוצר איזה מין דו-שיח של חרשים בין שני סוגי אנשים, שכל אחד הבין חצי מן הזהות הישראלית. היה אפשר לחסוך את הדבר הזה אם באמת היו מעמיקים מספיק בעומקה של תורה, אבל כנראה שבאותם הימים חסרו הכוחות הרוחניים שיכלו לבאר את הנקודה הזאת. כן, מה אתה רוצה? שמה? נכון, הרב קוק באמת היה מספיק גדול כדי לומר שזה טעות לומר להצייר את התורה כדת, אתה יודע, אבל לא כל אחד הבין את הדברים האלה. לכן נוצר איזה מאבק כזה, ויש כמה דתיים שהצילו את הכבוד האבוד של בית המדרש. יש היו בזה שני כיוונים שהם דומים מבחינה חיצונית אבל שונים באופן מהותי. יש תנועה נקראת ציונות דתית. מה זה ציונות דתית? זה גם ציונות מצד אחד וגם דתיים מצד שני. אז אדם קרוע בין שני אידאלים, מנסה ליישב בין שני אידאלים ובהכרח בינוני. לעומת זה הייתה תנועה אחרת לגמרי, תנועת הגאולה של המחות, שהיא אמרה, הציונות היא הדת, והדת היא ציונות. זה אותו הדבר. ואין פלא שהמנהיגות של האומה, ההולכת ונבנית בימינו, נמצאת אצל אלה האחרונים. כן, כמו אנחנו היום רואים התפתחות של המנהיגות במדינת ישראל, ואין ספק שתוך זמן שאינני יכול לנקוב בו באופן מדויק, אבל המנהיגות הפוליטית והרוחנית של האומה, של המדינה, תהיה אצל תלמידי הרפות. אין שום ספק בדבר, למי שיש לו עיניים לראות את הדברים האלה. אני רוצה לציין שלא במקרה הקדוש ברוך הוא סידר כמה דברים מעניינים בתולדות הציונות. א', הדגל, דגל ישראל שבנוי היה על הטלית. כן, חיפשו בהיסטוריה הציונית, וולפסון זה היה, שאל את עצמו איזה דגל יהיה לנו, ואז חשבו טלית. כן, הטלית זה חתיכת בד שאנחנו שמים עלינו בתפילה, אז אולי זה יהיה הדגל שלנו. יש אנשים בעלי לשון הרע שאמרו שכוונתם של התפילין, וזה הייתה לומר, לא צריך לשים את הטלית על הגוף, מספיק שיהיה על המות. כן? אבל דברים באלה, אלא אפשר ודאי שזו הייתה כוונתם של אלה שעמוקה. ומעניין שתמיד מוטיבים הלקוחים מן המסורת היהודית ממשיכים להתלוות לתנועה הציונית, אפילו בחילוניותה יותר גדולה. אני אביא עוד דוגמה לדבר הזה. היה יהודי אחד מסובך מאוד בשם אליעזר בן יהודה. הוא אמר, יש לי הגדרה חדשה של היהדות, ארץ ולשון. זהו. וזה כדי להרגיל את הרבנים. נו, מה היה הארץ שאתה רוצה? ארץ הקודש. איזה לשון? לשון הקודש. כלומר, הציונות נושאת בתוך עצמה את המעצורים להתחלמותה. כן, זה דבר ששונה מאשר הסיקולריזציה, תהליך החילון שהיה באירופה המערבית בכלל. שבאירופה המעבר מחיי הקודש, חיי הדת וחיי החול, זה היה בזה שעברו מן השפה הלטינית, שהייתה השפה של הקולחן הכנסייתי, לשפות המדוברות. צרפתית, גרמנית, אנגלית וכדומה. ואיטלקית. בעוד שבתוך העם היהודי, התנועה של כביכול חילון היא על ידי אימוץ של ערכי קודש. וזה דבר שנושא בתוכו את המעצור של עצמו. לכן אין פלא שהרבה תלמידי חכמים, ובמיוחד בציבור הספרדי, זיהו את הציונות בצורה ברורה בתור הגאולה. אני רק גם רוצה להדגיש את הדבר הזה, לא מתוך כיתתיות הדתית, אלא בגלל שהיום מקובל משום מה, מזה כבר איזה 20 שנה או 30 שנה, 20 שנה, לחשוב שהציבור הספרדי הוא חרדי. וזה דבר שלא היה ולא נברא, שהרי, למשל, אני אביא לכם מתשובות רבי יוסף מסס, שהיה מגדולי הרבנים הספרדים בארץ ישראל, שאמר לגבי, פעם איזה יהודי שאל אותו, תגיד, מה עם אלה שאומרים תחנון ביום העצמאות? אז הוא אמר, מה אתה ספרדי, מה אתה בכלל מתעסק בשאלות האלה? תגיד הלל עם כולם. כלומר, מובן מאליו, אם אתה ספרדי, ברור שאתה תגיד הלל. זה דבר שהיום יש לו שוברים אותו. אבל פעם היה מובן מאליו. אני רוצה להזכיר גם שרבי משה חלפון, שהיה מגדולי רבני ג'רבה, היה גדול רבני ג'רבה, כתב ספרים נלהבים ומהותה של הציונות, ותמך בה בכל כוחו. גם אחד, יש לו עמוד בסוף אחד מספריו, שאפשר מה הוא מסביר, שכל חשבונות הגאולה שבספר דניאל מגיעים כולם לשנת תשח. הדף הזה לא הודפס למהדורות המאוחרות. למה? כי יש תמיד תלמידים שהם מאוד לא רוצים להיות במחלוקת עם רבם, אז משפסים את דעת רבם כדי לא להיות במחלוקת איתו. כן? זה דבר כזה, אתה מסופר, יש לי עוד כמה, כן, מקורות כאלה. יש להזכיר בכל זאת, אחד מקודמי המחשבה של הרצל, גם בעל ציונות מעשית, למרות שהוא לא הכיר את הרצל, זה היה רבי משה, השר, רבי משה מונטפיור, שגם הוא בגדל במשפחה ספרדית, שמקורה בליבורנו של איטליה, שגם הוא חשב על הקמת היסודות המדיניים של עם ישראל פה בארץ, ועשה כמה פעולות חשובות לקדם את העניינים האלה. עוד דבר אחרון, יש בגמרא במסכת סנהדרין בצדיק ח' נאמר, יש שם ויכוח בין האמוראים האם כדאי לחיות בתקופת המשיח. יש מחלוקת. יש שם אחד החכמים בשם אולה, הוא אומר לא, לא כדאי לחיות בתקופת המשיח, יהיה קשה מדי. וגם רבא אומר לא כדאי לחיות בתקופת המשיח. וגם רבי יוחנן אומר אי אפשר לחיות בתקופת המשיח. כל אחד מסיבה אחרת, שאנחנו לא נדון בעת כעת. אבל בסוף, אחד החכמים, רב יוסף אומר, אני רוצה לחיות בתקופה הזאת, אפילו בצל הגללים של חמור. אפילו בצל הגללים של חמור של משיח. לא יודע אם ראיתם פעם גללים של חמור, זה לא עושה כל כך הרבה צל. מתי החמור עושה צל עם הגללים שלו? כשהגאולה תקועה בדרך. זה כמו שהחמור לא רוצה לזוז. אז יש גללים הרבה. זה יותר הר שעושה צל. ודווקא בצל ההר רב יוסף רצה לשבת. כי שם הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מביא גאולה לעמו ולעולמו. תודה.